דוקטורס ברדיו תל אביב עם הפרופסור יהודה אדלר. בריאות הנפש.
את מי אני פוגש כאן? את אמיר צנגוביץ', מנהל המערך לפסיכולוגיה שיקומית והמכון לטיפול בהפרעות אכילה בבית החולים השיקומי רעות תל אביב. אמיר, ערב טוב.
ערב טוב.
שנה לא פשוטה עוברת עלינו.
אכן.
לא פשוטה בכלל.
אנדרסטייטמנט.
ואתה יודע, בדברים האלה אתה בטח תדבר, האימפקט הגדול הוא אחרי, אבל עוד לא גמרנו את העכשיו. עכשיו, מהשפעות המלחמה עד עכשיו יש עלייה של 20% בנטילת תרופות נגד חרדה וזינוק במצבי הפרעות אכילה. ועדת הבריאות של הכנסת חשפה כי ברבעון האחרון של שנת 24 יש עלייה חדה בתרופות נגד חרדה, והנתון המדהיג הוא שחלק מהשפעות המלחמה, המצב הנפשי, הוא על רבים הישראלים. ספר לנו מה קורה, אמיר.
אוקיי. אז אני יכול לספר מנקודת מבטנו בבית חולים את הדברים שאנחנו רואים בקרב האוכלוסייה הכללית ובאופן ספציפי את האנשים שמתמודדים עם הפרעות אכילה. אני חושב שבהתחלה, במהלך החצי שנה הראשונה, אנשים שהגיעו לשיקום כללי בבית החולים, חלקם היו עסוקים מאוד בהתמודדויות הרגילות שהן שולחות ביחד עם מצבים שדורשים שיקום, זאת אומרת, מצבים שאחרי אירועים מוחיים, חבלות ראש, תאונות דרכים, דקירות אורתופדיות, הפרעות כאב. במובן מסוים, הרבה מאוד מהאנשים דווקא נאחזו בהתמודדויות שלהם הקטנות, ולא נתנו למציאות החיצונית לנהל אותם. במקביל לזה, במהלך החצי שנה הראשונה, במכון לטיפול בהפרעות אכילה, בהקשר של בריאות הנפש, אז ראינו עלייה דרמטית וקיצונית במספר הפניות. אנחנו ראינו בערך כ-40% יותר פניות במהלך התקופה הזאת, ומצאנו את עצמנו בסיטואציה שלא היינו בה עד היום. סיטואציה שבה יש לנו תור. האופן שבו המכון שלנו פועל לאורך השנים אפשר לנו לצמצם את זמן ההמתנה של מטופלות באופן רגיל, מקסימום חודש, חודש וחצי. במהלך השנה האחרונה הגענו למצב שבו מטופלות המתינו כמעט חצי שנה עד שהם התחילו טיפול. אבל אז מה שקרה זה שקרו, המלחמה נמשכה ונמשכה, והתחלנו לראות יותר ויותר השפעות והשלכות של המלחמה המתמשכת גם בקרב האוכלוסייה שמגיעה אלינו לשיקום. ואנחנו רואים יותר ויותר תכנים שקשורים לחרדה ותכנים שקשורים להתמודדות עם טראומה, טראומה מורכבת, מצבים שקשורים לאבל מתמשך, ובעיקר מצבים שקשורים גם להתמודדות עם חוסר אונים נרכש. זאת אומרת, הקושי להרגיש שיש...
כן, אבל אמיר, אתה יודע, אנשים כאן, מי כמוך יודע, נמצאים במצב של חרדה מתמשכת. זה באמת, אתה יודע, אני רואה אנשים... היה לי הרבה פעמים שקיבלתי חולים שהיו אזעקות באמצע הביקור. אני רואה את התגובות. אנשים במתח בלתי פוסק. וגם התגובות שלהם בהתאם. מה, איך מתמודדים עם מצב כזה? אתה יודע, אני עומד מול האנשים האלה, אני כרופא, לא יודע מה להגיד להם.
נתחיל מזה שבעיניי, קודם כל, הדבר החשוב ביותר זה לתת תוקף לזה שהתגובות החרדה, ההתעצמות שלהם וההשפעות שלהם עלינו, זה כמעט הדבר הנורמלי ביותר שאפשר לצפות מאנשים בזמן הזה.
נכון.
אנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא סיטואציה מאוד קשה. האירועים של השביעי באוקטובר לפני שנה היו אירועים שהשפיעו על האנשים שנפגעו באופן ישיר, בין אם זה אנשים בנובה, אנשים בעוטף, החיילים שנכנסו לעזה, אבל הם משפיעים על כולנו. השבר הרעיוני, התפיסתי, שכל מי שנמצא במרחב הזה חווה, זה משהו שמהדהד עד עכשיו ופוגע בתחושת הביטחון האישית שלנו. טוב, זה נמשך ונמשך ונמשך, ואין באמת לאן לברוח. אי אפשר לברוח לצפון, אי אפשר לברוח למרכז, אי אפשר לברוח לחול באמת. המציאות כאן נמצאת, גם נמצאים בחול, זה יותר מלחיץ. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו גם רואים זה שאנשים מגיבים בתגובות חרדה לגירויים שהם לא אזעקות. זאת אומרת, אזעקה יכולה להיות מלחיצה,
נכון,
משהו
נכון.
שהוא לא אזעקה. יפה, זה באמת מביא אותנו להבנה שזאת חרדה. זאת אומרת, כל דבר שנשמע כבר כמו אזעקה הוא הרבה יותר מלחיץ מאזעקה, כי באזעקה אני יודע מה אני צריך לעשות. סתם אם אני שומע אופנוע בחוץ או מישהו מפהק, אז זה יכול להפעיל אצלי את המנגנונים האלה, ואז אני פשוט מרגיש שתגובת החרדה מתפשטת בגוף. אז הדבר הראשון שאני הייתי אומר לאנשים זה, התגובה למצב הזה היא תגובה נורמלית לסיטואציה לא נורמלית. ועכשיו, בתוך המצב הזה, מה אנחנו עושים? אז לכאורה הדבר הפשוט זה, אוקיי, כדאי למצוא מישהו להיעזר בו, איש מקצוע מתחום בריאות הנפש, ולהיעזר, אם זה אומר בטיפול, בפסיכותרפיה, אם זה אומר גם בשימוש בתרופות. אנחנו, מבחינתי, בזמן הזה, ההיעזרות בתרופות לא מסמנת איזושהי בעיה פתולוגית בקרב הציבור. היא מסמנת את זה שאנחנו נמצאים בסיטואציה מלחיצה מאוד. ואנשים צריכים עזרה, כמו שאנשים משתמשים במעים שיורד גשם.
אבל אתה יודע, אני חייב להגיד לך, אני שולח אנשים לעזרה. אז או שאין להם כסף, כי התורים במערכת הציבורית הם באופן מובן בלתי אפשריים, או שאני כבר לא יודע מה. ואתה יודע, אני בדיוק אתמול נפגשתי עם פסיכולוגית, אולי בין הטובות בארץ, שהפניתי אליה כמה חולים, ואף אחד מהם לא פנה, וחולים מקשיבים לי. יש כאן בעיה. מה המצלות שאפשר לתת לציבור אחר בהתמודדות הזו במצבי אי-וודאות והמתמשכים, חרדה, מנגיונים של שחיקה נפשית? מה אנחנו בתוכנית יכולים, איזה המצלות אפשר לתת להם?
אוקיי. קודם כל אני אגיד במובן מסוים גם כאיש מקצוע, אבל בתחום הזה קטונתי מלהגיד, לתת, אתה יודע, סט כזה של טיפים שכאילו, אוקיי, זה החיסון, זה החיסון מפני. אני כן יכול להגיד שניסיון לשמור על שגרה של פעילות לצד מציאה של איזושהי פעילות שעוזרת להתחבר לחוויה של משמעות, זה משהו ששומר עלינו ומייצר איזשהו חוסן אל מול השחיקה. אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה של השחיקה שאמרת. שחיקה היא תהליך חיוני וחיובי בכל תהליך התפתחות. אני חושב שחברים שאנחנו רואים את זה, כל איש מקצוע שנכנס לאיזשהו תחום, שחיקה במובן מסוים היא די מתארת את האופן שבו הוא מתמקצע, הוא פחות מתרגש מדברים שבהתחלה נורא נורא רגשו אותו. זה תקף גם לגבי כל חוויה, זה תקף גם לגבי הורות, זה תקף לגבי לימודים. שחיקה היא לא תהליך לא רצוי, אבל כשהיא מגיעה לקצוות שלה, כשהיא מגיעה למצב שבו היא פוגעת בי, זה אומר שהיא כבר פוגעת ביכולת שלי לתת משמעות לדברים. ואל מול זה, אני רוצה כל הזמן לפתח לעצמי התנהגויות או הרגלים או פעילויות שעוזרות לי לחזק את תחושת המשמעות. עכשיו, בתוך המצב שאנחנו מתמודדים איתו, הרבה פעמים אנשים חווים חוסר אונים. הם מרגישים שאין להם יכולת להשפיע על המציאות פה בכללותה. אנחנו לא יכולים לשנות את זה שמתקיפים אותנו. עניין הוא שלפעמים אני כן יכול למצוא לעשות משהו קטן פעם אחת ביום, פעם אחת בשבוע, שנותן לי להרגיש שעזרתי, ובדרך כלל הדברים המשמעותיים ביותר זה דברים שאני יכול לעשות עבור אנשים אחרים. אם אני מצליח למצוא משהו שאני עושה פעם אחת בשבוע עבור מישהו אחר, אני חושב שזה משהו שיכול להיות מחסן באיזושהי מידה, אם לא, אתה יודע, תורם בהתמודדות, מין ויטמין C חברתי כזה.
כן, אתה יודע, אני חייב להגיד משהו, גם הבעלי חיים שלנו בחרדות.
נכון.
הכלבה שלי, היא לא צעירה, כבר היא בת 10, כל הזקה רצה למעלה לקרוא לנו ומורידה אותנו בכוח לממד. אתה יודע, זה פשוט מדהים מה שאנחנו עוברים. אני מעריך שגם אנשים שהיו חולים, יש להם רגרסיה כתוצאה מהתקופה הזאת, נכון?
לגמרי. אני חושב ש... אני יכול להגיד לך את זה, למשל, בהקשר של התחום של הטיפול בהפרעות אכילה. אז אחד הדברים שאנחנו רואים, ואנשים שכבר הצליחו להשיג איזושהי התייצבות מהלך התקופה הזאת, על רקע הקורלציה המוכרת בין הפרעות אכילה לבין פגיעות מיניות בעבר, על החשיפה, על המידע לגבי מה שקרה לנשים וגם לגברים, האפשרויות האלה בנובה ואחר כך בשבי. אז הדברים האלה הם דברים שהרבה פעמים מהווים טריגרים והרבה מאוד מטופלות ומטופלים, והם מייצרים רגרסיה. שלא לדבר על זה, שמסגרות הטיפול בעצמן מתקשות לייצר הרבה פעמים רגרסיה טיפול. וזה דבר שגם פוגע, אז הרגרסיה הזאת, שוב אני אגיד, זה היה כמעט לא הגיוני אם אנשים היו ממשיכים לתפקד לחלוטין כרגיל כאילו כלום ורק מתקדמים ומשתפרים.
כן.
אנחנו נמצאים במלחמה מתמשכת וכמעט מותאם. אז הדיבור מצד אנשי המקצוע צריך לתת תוקף לזה שיש כאן הקשר. ההידרדרות היא לא, היא לא out of the blue, היא רלוונטית, וצריך לפעול אחרת בסיטואציה הזאת מאשר אם היינו בימי שגרה, כמה שכאלה יש לנו.
נקווה לתקופות טובות יותר, מה אני אגיד לך, אמיר? אמיר צנקוביץ', מנהל המערך לפסיכולוגיה שיקומית והמכון לטיפול בהפרעות אכילה בבית החולים השיקומי רעות תל אביב. תודה רבה על השיחה.
תודה לך.
להתראות, ערב טוב.